ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם.
אני חושב שהיא לא אמא מספיק טובה, הוא אמר וחזר לביטוי באנגלית כדי להדגיש ולהסביר למה הוא מתכוון. Not a good enough mother, הוא שב ואמר. ואני ביקשתי דוגמאות. גידי ואורלי התגרשו ביוזמתה לפני שנה וחצי, אחרי ניסויים קצרים יחסית. אמנם היחיד היה אז בן שנתיים. הם עברו הליך גישור קצר, סיכמו על משמורת משותפת ועל סכומי כסף שיעברו ממנו אליה, גם כדמי מזונות וגם בשל החלוקה הכספית, והתגרשו. גידי הוא כזה טיפוס יציב ושקט, הוא עובד מדינה כזה שאפשר לשים עליו את הראש, ואורלי הייתה אשת שיווק עם חור גדול בלב, שגידי לא הצליח למלא למרות שניסה. היא הייתה צריכה שערה ודרמה בחיים שלה, והוא לא הצליח לספק את הסחורה, וכך הגיעו לקיצם חיי הנישואים שלהם. אחרי הגירושים, אורלי שכרה דירה קטנה בדרום תל אביב, וגידי נשאר להתגורר בדירה של סבתא שלו ברמת אביב. הם ניהלו משמורת משותפת בדיוק חצי-חצי, והם סך הכל הסתדרו לא רע בכלל. חודשיים אחרי הפרידה הוא הכיר את אנה, ומאז הם ביחד, והיא מקסימה עם הילד, ואוהבת אותו, והוא גם אוהב אותה הילד. לאורלי הדברים פחות הסתדרו. היא פותרה מעבודה, והיא חיפשה עבודה חדשה, ועבדה בעבודות מזדמנות עד שהיא תמצא עבודה. והיא לא מצאה זוגיות משמעותית, היו לו כל מיני סטוצים כאלה, הורים אין לה. והיא מדי פעם נעזרת באחיה, אבל גם אח שלה לא תמיד פנוי. והחיים הלכו וניהו לה קשים. וכשקשה לכם בחיים, הכל נהיה קשה גם לגדל את הילד. אורלי הייתה בסוג של דיכאון שקוף שעוטף אותה כמו רשת קורים, ועם הקורים האלה עליה היה לה קשה לתפקד. זה מתיש לתפקד שקורים עוטפים אותך. זה מאבק מתמיד על הדברים הכי פשוטים. והיא נזקקה לגידי. היא ביקשה החלפות בהסדרי שהייה עם הילד. לפעמים היא הכרה לקחת אותו, לפעמים היא נתקעה איפשהו וביקשה עזרה להוציא אותו מהגן, גם בימים שהם לא, הימים שלו, בימים שלה. וגידי לזכותו יאמר שהוא השתדל לאתר לבקשות שלה, אבל לא תמיד הסתדר לו, ולפעמים היא פשוט עלתה לו על העצבים. הוא גם לא אהב איך שהיא מלבישה את הילד, ולא אהב את האוכל שהיא מכינה לו, ושלפעמים הילד אוכל חבילת במבה לפני ארוחת ערב, ואז הוא לא רואה והיא מוותרת לו על ארוחת ערב. הוא ממש לא אהב את זה. ולפעמים הילד הפסיד את החוג כי היא לא הספיקה להגיע. בקיצור, היא אימא לא מספיק טובה, הוא הסביר לי. ואיך הילד, שאלתי? נדבי? נדבי ילד מדהים, אמר לי גידי, וחיוך הבאי כזה התפשט לו מהלב לעיניים. הוא חכם ומקסים וטוב לב, ומאוד אוהב להיות אצלנו, והוא מסתדר מעולה עם אנה בת הזוג שלי. ואיך הוא עם אמא שלו, שאלתי אותו? הוא מאוד אוהב אותה, הוא ענה. ולכן כל כך כואב לי שהיא לא אמא מספיק טובה עבורו. גידי בכלל בא להתייעץ איתי על הסכם עם אנה, ואיכשהו השיחה גלשה לאורלי. והוא לא ציפה שאני אחלץ דווקא להגנתה של אורלי, וראיתי לו בעיניים שהוא מופתע מהתגובה שלי. גידי, אתה יודע שאצלי שומעים את כל מה שאני חושבת, גם אם זה לא נעים, גם אם לא נוח לך, גם אם זה לא מה שרצית לשמוע, אמרתי לו, והוא הנהן והתחיל לכתוב, הוא כתב עמוד שלם בכתב יד צפוף ומסודר. ואני אמרתי לו ככה, היא האימא שאתה בחרת לנדבי, היא האימא היחידה שלו, וקשה לה. ברור מהסיפור שסיפרת לי שוואלה החיים קשים לה. ברור שהיא נאבקת כלכלית, ברור שאין לה משפחה תומכת, שאין לה זוגיות, והחור הזה שאני זוכרת שהיה לה בלב עוד כשהייתם נשואים, כנראה רק הלך וגדל. ומנגד, יש אותך. עם המשפחה הגדולה, והזוגיות הצמודה והאוהבת, והיציבות הזאת בעבודה, והרוגע הזה שלך. הרבה אמהות אחרות, עם מבנה אישיות אחר, היו מוציאות את התסכול שלהן עליך. ומסיתות את הילד נגדך, או נגד בת הזוג שלך, שזה הרבה הרבה יותר קל, או נגד שניכם ביחד. וגם אם זה לא היה מגיע ממש לניקור אורי, היית מקבל ילד מוסת, שלא אוהב את אנה בת הזוג שלך, כי אמא שלו קטעה לו את צינור הרגש לאנה. היית מקבל ילד כפו, חסר רגש, שמפחד לאהוב אותך. יש כל כך הרבה ילדים כאלה, כל כך הרבה. פגשתי רבים מהם, ואין הרבה מה לעשות נגד הסתה הורית, שהיא כמו רוצח שקט של רגשות שקשה מאוד לתפוס ועוד יותר קשה להרשיע. אבל אורלי מתמודדת עם הקשיים שלה ועם השדים שלה, והיא כנראה עושה הכי טוב שהיא יכולה. כי כשיש לך ילד בריא ושמח ואוהב, היא כנראה עושה משהו טוב, ועל זה אתה צריך להודות לה. ואתה גם צריך לגייס חמלה כלפי אורלי. במקום ביקורת, כן, כן, אפשר לחמול גם על מי שכבר לא אוהבים, גם על מי שהתגרשנו ממנו וגם על מי שבחר להתגרש מאיתנו. לכל אחד יש את השדים שלו. ואם מחליפים ביקורתיות בחמלה, המערכת ההורית משתנה לחלוטין. היא הופכת לרכה יותר, מכילה יותר ומאפשרת לילדים להתנהל בתוכה מוגנים יותר ובטוחים יותר בעולם שלהם. דמעות עלו לי בעיניים כי אני נזכרתי בניב אבי ילדיי. אני בטוחה שהיו רגעים שגם הוא חשב שאני לא אמא מספיק טובה. האמת, אולי הוא גם צדק. אולי במרווח הזה שבין הקריירה וההורות והזוגיות לא תמיד הייתי אמא מספיק טובה. והוא היה שם לעזור. תמיד. הוא בחיים לא העביר ביקורת. מעולם לא אמרנו מילה רעה אחת על השני או אחד על השנייה, בטח לא באוזני הילדים. עשינו הכל בשביל לשמור על מערכת הורית טובה וחומלת. למענם. ב-30 למרץ, לפני 5 שנים, הוא הלך לעולמו. במבחן התוצאה הם גדלו מדהים. ב-30 למרץ יהיה תמיד עבורנו השבת השחורה היא, הטראומה שלנו. הרגע שבו עולמנו קרס לתוך עצמו. היום שבו ניב הלך לעולמו. לא חזר וגם לא יחזור. אבל באותו יום נשבר לי הלב עליו, עלינו ובעיקר על הילדים שלנו שהתייתמו פתאום וגם על הילד שעוד לא נולדנו. אני יודעת שמאז 7 באוקטובר האסון הזה אמור לקבל פרופורציות אחרות, אבל לא לנו. הוא האסון הפרטי שלנו, וכל איש נושא את אסונותיו על ליבו. 13 שנים היינו נשואים ו-13 שנים גרושים, ובזכות היחסים הטובים בינינו, אני יכולה להיות כאן בשביל הילדים שלנו וגם שלו, עם כל הלב השבור שלי שלעולם לא יתאחה. סיפרתי לגידי עליו, וסיפרתי לו גם על אופיר הבת שלי, שאמרה לי ב7 שאם אי פעם הייתי אומרת עליו משהו, היא בחיים לא הייתה סולחת לי. וראיתי שמשהו בנשמה מתרחקך אצלו. באותו שבת שחורה לפני 5 שנים, בלי לדעת מה עתיד לקרות, ציטטתי את השיר ההוא של עידית ברק, שאומר שאין לחיים מה להציע מלבד את עצמם, ובעצם אומר שהחיים הם לא חזרה גנרלית, שאין הזדמנות שנייה, ועכשיו הוספתי שעדיף לחיות אותם בחמלה מאשר בכעס. וידעתי שלא במקרה הוא הגיע אליי דווקא בשבוע הרגיש הזה. בדמעות הודיתי לו על הזכות הזאת להאיר לו את הטוב במקום להצית את אש תסכולו, וידעתי שכנראה עשיתי משהו טוב עבור נדבי, שהוא בערך בגיל של בן, הבן שלו נעד לניב אחרי פטירתו, ומזהה אותו בכל התמונות, גם בתמונות מלפני 30 שנה, למרות שהוא בחיים לא פגש אותו. והרגשתי נחשול כזה, צונמי בלב של כאב מהול בהכרת תודה.